אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט אוכל לפרק ה-21 שלו. האמת היא שהתגעגעתי לפעילות הזאת שיצאה לחופשה קצת ארוכה, יש לומר ארוכה מעבר למה שתוכנן. אחרי 20 פרקים משובחים ומעניינים, יצאתי להפסקה ולא באמת תכננתי שהיא תתארך ככה. אולי כדי לחשוב על שינוי ואולי קצת לנוח, אולי לשנות את המבנה של הפודקאסט, אבל לעת עתה החלטתי שלא יהיה שינוי, כשחשבתי עליו כמובן, והמשיך את הפודקאסט במתכונתו הנוכחית ללא מרואיינים. אכן, היו צריכים להיות מרואיינים במהלך העונה הזאת, וזה משהו שלא יסתדר טכנית, ולכן רק אני איתכם. רוב הפרקים הקרובים יעסקו בעדות השונות של ישראל, כל עדה והאוכל שלה ומנהגי השולחן שלה. אז למי שלא יודע עדיין, לי קוראים שלום ימין, ואנחנו יוצאים לדרך עם פרק חדש שעוסק באוכל של העדה התימנית. ובאמת שיש לנו כאן עדה מאוד מיוחדת עם אוכל טעים ומנהגים מיוחדים. יהיה מעניין וטעים. אז בואו נצא לדרך. אז ככה, ראשית בקצרה קצת על יהדות תימן. יהדות תימן היא קהילה יהודית עתיקת יומין. על פי החלוקה המודרנית של מסורות ישראל המכנסת את מסורותיהם של מרבית קהילות היהודים יוצאי אירופה תחת מסורת אשכנז ואת מסורותיהם של קהילות צפון אפריקה, הבלקן והמזרח התיכון כמסורת ספרד, יש לראות את מסורתם של קהילת היהודים יוצאי תימן כמסורת נוספת מכיוון שהיא נוטה לשמר מנהגים עתיקים וייחודיים ושמרה על עצמאותה במידה רבה יותר בהשוואה למסורות אחרות במזרח התיכון שהיו נתונות לדריסת רגלה המשמעותית של מסורת יהודי ספרד. ההיסטוריה של יהודי תימן היא עתיקת יומין. מסורת יחידאית קושרת את ראשית היישוב היהודי באזור עוד לימי נדודי בני ישראל במדבר, אז נשמטו מהם לגליל תימן ונתיישבו בנפת ארץ שבה בירת הממשלה. ככתוב, על פי המסורת הזו, יהודים הם שהודיעו למלכת שווה, המזוהה מלכת סבא, ששכנה בשטח תימן של ימינו, על גדולתו של שלמה המלך, וסוחרים יהודים היו מפליגים לאורך ים סוף מעציון גבר אל שווה. מסורת זו נסמכת על קשרי הכלכלה בין ישראל וערב בתקופה קדומה זו לאורך דרך הבשמים. מסורת אחרת מאחרת את ראשית היישוב היהודי בתימן לחורבן ממלכת ישראל במאה השמינית לפני הספירה, ולפיה גלו בני עשרת השבטים למקומות יישוב בצפון ערב עם החורבן, ומשם הגיעו בהמשך לתימן. גרסאות אחרות לסיפור עשרת השבטים מסבירות כי בני שבט דן בחרו שלא לגלות בעל כורחם, אלא התיישבו מרצונם בערב. המיתוס על בני עשרת השבטים שהתיישבו בתימן התחזק במאה ה-19 עת ביקשו תלמידי הגרא לאתר בתימן את שרידי השבטים האבודים ואף שלחו לתימן שליח מן הקהילה בירושלים. המסורת המקובלת ביותר בקרב יהודי תימן מייחסת את ראשית ההתיישבות בתימן לימים שקודם חורבן בית ראשון. בני הקהילה מכריזים כל שנה במהלך הקינות לתשעה באב מתוך התחלל על השנים לחורבן הבית הראשון ומייחסים לאותן שנים את הגעתם לתימן. וכתוב, ולחורבן בית ראשון ולפיזור אנשי גלותנו אנו הגולים פה כך וכך שנה. עם זאת, הכרזה זו נמצאת בסידורים רק מהמאה הרביעית לאלף השישי, כלומר מן המאה ה-17. על פי המסורת, אם ישמע נבואות החורבן של ירמיהו כ-40 שנה בערך לפני חורבן הבית הראשון, קמו 75,000 מבחירי היהודים בארץ ישראל, בני שבט יהודה ושבט הלוי, וגלו לתימן. כ-150 נפש מיהדות תימן עלו לארץ ישראל בשנים 1881-1882. עלייה זו נקראה עליית אלה בתמר, וקדמה בכמה חודשים לעליית בילו. ליהודי תימן היה חלק חשוב בבניית הארץ. עד שנת 1914 חיו 5,000 מבני תימן בארץ ישראל, כ-8% מכלל יהודי תימן. ביחס לשאר הגלויות, יהדות תימן עלתה בקצב המהיר ביותר לישראל. החל מהעלייה הראשונה הצטרף חלק מבני העדה להתיישבות, ומאוחר יותר גם לארגוני המחתרות. התייר והחוקר הנוצרי לורנס אוליפנט, שתיעד את החיים בארץ ישראל בין השנים 1883 ל-87, כתב עליהם כך: באחד הימים אחרי הצהריים פגשתי כמה מהם ליד הכותל המערבי ונתרשמתי ביותר מהבעת פניהם העדינה והרקה. הם מפורסמים כבקיים בלימודי הדת שלהם וכאדוקים מבלי להיות צבועים, דבר שהוא למעלה ממה שאפשר לומר על יהודי ארץ ישראל בכללם. מבצע על כנפי נשרים הוא השם שניתן למבצע העלתם של יהודי תימן בעיקר ומעט מיהודי אריתריה לארץ ישראל כחלק מעליית חיסול גלויות בשנים 1949 ו-1950. המבצע כונה כך מתוך ספר שמות פרק י' פסוק ד' ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. המבצע כונה גם מבצע מרבד הקסמים וכן מבצע ביאת המשיח. במבצע השתתפו מטוסי אל על ואלסקה איירליינס. עלו בו כ-50 אלף עולים, רובם המוחלט מתימן. נכון ל-2022, לאחר גירוש 13 יהודים בני המשפחה האחרונה ופטירתם של שלושה קשישים יהודים נוספים, נותר בתימן קשיש יהודי אחד בלבד. המטבח התימני שונה ממטבחים אחרים במזרח התיכון. קיימים הבדלים גם בין האזורים השונים במדינה עצמה, וניתן להבחין בהשפעה אוטומנית בצנעה או הודית באזורים הדרומיים בסביבות עדן ומוקלה, אבל המטבח ברחבי כל המדינה מתבסס על יסודות דומים. ישנה העדפה לבשר עוף וכבש יותר מאשר לבשר בקר. באזורי החוף של תימן מוגשים גם מאכלי דגים. כיכרות לחם אינן בנמצא, ובמקומן נעשה שימוש במאפים אחרים. בנוסף, כמעט שלא נעשה שימוש בחלב ותוצרתיו, גבינה, חמאה וכדומה. עם זאת, חובצה נחשבת למשקה מועדף בכפרים וחמאה מזוקקת, סמנה, משמשת כשמן לאפייה. על אף שלכל אזור ישנם מאכלים ייחודיים לו, קיימים מספר מאכלים האופייניים למטבח התימני בכללו. מרק בשר, למשל, עם ירקות, תפוחי אדמה ולעיתים אורז או ביצים מקושקשות, מוגש כתוספת פיטה שנפתה בטבון, חילבה או זחוג. על אף שקפה גדל בתימן באופן מסחרי, התה הוא המשקה הלאומי. לעיתים מטובל התה עם ציפורן, הל או ננה. בנוסף, קיים משקה עשוי מקליפות פולי קפה בשם קישר. המאכל הלאומי של תימן. לאחר שתימן התאחדה ב-1990, גם לצפון תימן וגם לדרום תימן היו מטבחים דומים. למרות השונות האזורית של המדינה, סלטה נחשבת למאכל הלאומי של תימן. המנות הנפוצות ביותר הנאכלות בכל רחבי תימן נעשות עם אורז וכבש. ישנן דרכים רבות להכנת כבש בתימן. באופן כללי, הטלה הוא בדרך כלל נחתך כנתחים גדולים עם עצם. אפשר לבשל את הטלה במרק שלו ולקרוא לו מרק, בערבית מרג, מאכל תימני וסומלי הנקרא מרק בשר. אפשר לצלות אותו בתנור כמו חניד, מנת טלה בצלייה איטית, או מתחת לאדמה כמו מנדי, מאכל תימני המורכב בעיקר מבשר ואורז עם תערובת מיוחדת של תבלינים מבושלים בבור מתחת לאדמה. סלוף דומה ללפה המוכרת בישראל. מרכיביו העיקריים הם מים, קמח, סולת ושמרים. את הסלוף מכינים על גבי טבון. לחוך עשוי ממרכיבים דומים לסלוף, אך הכנתו נעשית על גבי מחבת המחוממת על אש גבוהה. בשל דלילות הבצק נוצרות על המחבת בועות אוויר שיוצרות מעין חורים, על כן מכונה הלחוך פיטה עם חורים. למי שמכיר את האינג'רה, הם בני משפחה דומה. נראים פחות או יותר דומה, רק שהטעם הוא שונה. לחוך בערבית הוא סוג של לפה שמקורה בתימן, בסומליה ובג'יבוטי. היא פופולרית גם בישראל, אליה הובאה עם עלייתם לישראל של יהודי תימן. ללחוך מרקם ספוגי ולח, והוא נאכל בדרך כלל עם מרק או חילבה. הלחוך המקורי יוצר בתימן מדוחן או משילוב של שניהם. מרכיבי הלחוך כיום הם קמח, סולת, שמרים ומעט מלח וסוכר שמעורבבים יחד ליצירת בלילה אחידה. הכנת הלחוך כיום מתבצעת על ידי יציקת מנה מדודה של בלילה על שטח מתחתי כגון פלנצ'ה או מחבת, או משטח קרמי המחומם לטמפרטורה גבוהה. בחימום המהיר של הבלילה נוצרות בועות קיטור המקנות ללחוך מרקם ספוגי ורך בצידו העליון שנותר בגוון בהיר, בעוד שצידו התחתון שבא במגע עם השטח המחומם משכים. בעבר התבצע חימום הלחוך על משטח מיושר ממתכת או אבן אשר חומם מעל המדורה. מלוח. הוא מאכל תימני מסורתי העשוי בבצק אלים על בסיס קמח דורה, סמנה, קורת מלח וסוכר. סמנה, כאמור, זוהי חמאה מומסת במצבה הטהור. לאחר הכנת הבצק, ישנן מספר דרכים לסיים את הכנת המנה. הדרך הנפוצה ביותר היא טיגון במחוות עם מעט שמן או מרגרינה. ניתן גם לאפות את המלוח בתנור אפייה או בטוסטר, אבל אין ספק שהטעם שלו הוא הרבה יותר טוב על מחוות כמובן. בצק המלוח זה אל הזה של הג'חנון, אלא שהם נבדלים באופן פתיחת הבצק ובאופן ההכנה. את המלוח נהוג להגיש עם עגבניות מרוסקות מעורבבות עם סחוג וביצה קשה, ולעיתים גם תחינה, זאטר ושמן זית. המלוח שהובא לישראל על ידי העולים מתימן, הפך בשנות ה-80 למאכל נפוץ, והוא מצוי כיום בתפריטיהן של מסעדות ורשתות מזון מהיר. חברות רבות מציעות למכירה בצק מלוח מוכן וכפור, שאותו יש לתגן מספר דקות לפני האכילה. ג'חנון הוא מאכל יהודי תימני מסורתי שמקורו ביהדות עדן. הג'חנון עשוי מקמח לבן, מרגרינה או חמאה מזוקקת, קורת מלח וסוכר המעובדים ומקופלים שוב ושוב ליצירת בצק אלים. לאחר יצירת השכבות הרבות, הג'חנון מגולגל לקוטר של כ-3 סנטימטרים. את הג'חנון אופים בתוך סיר באפייה איטית בטמפרטורה נמוכה של פחות מ-100 מעלות צלזיוס במשך 8 עד 12 שעות. לעתים, לשם האשרת הטעם, שמים בסיר גם סילן. טעמו של הג'חנון עשיר ושמנוני, והוא אינו מוגדר על ידי רוב האנשים כמתוק או מלוח. בשל מרכיביו הוא ידוע כמסביע למדי. באופן מסורתי, מכינים את הג'חנון בערב שבת, במקרה זה הוא נאכל כארוחת בוקר מסביעה של שבת. אולם מקובל לאכול את הג'חנון במהלך כל השבוע. במטבח הישראלי יש המכינים את הג'חנון בתוך סיר של חמין. את הג'חנון מקובל לאכול היום בתוספת של עגבניות מרוסקות טריות, ממרח חריף כגון זחוג וביצה קשה חומה המבושלת בסיר יחד עם הג'חנון. ועוד מילה קטנה על הג'חנון, היום אנחנו ב-2022, אם אתם תיסעו מצפון לדרום לאורך כבישי הארץ או תיכנסו לתוך הערים, אין לי ספק שקשה מאוד למצוא עיר שלא יהיה בה ג'חנון ביום שבת בבוקר או באמצע השבוע, מוכן ומהביל יחד עם ביצה ועם קופסאות קטנות של עגבניות מרוסקות. הג'חנון הוא אחד מהלהיטים הגדולים ביותר שנמכרים בסופי שבוע ברחבי הארץ, גם בדוכנים מאולתרים בכבישים וגם בקיוסקים או בחנויות כאלה שפתוחות בשבת או בשישי בצהריים, אבל בעיקר בשבת, כי זה נאכל חם וטרי ישר מן הסירים. והגענו אל הקובאנה. הקובאנה היא עוד מאכל תימני מסורתי, ידוע ומפואר. הקובאנה היא מאפה דמוי חלה, עגולה ואוורירית מבצק שמרים, עשיר בחמאה מותכת כסמנה, לעתים מוחלפת במרגרינה או בשמן. הנאפית במשך 8 עד 12 שעות בתוך סיר באפייה איטית בטמפרטורה נמוכה מ-100 מעלות צלזיוס. במקור נהוג לאפותה במשך כל ליל שבת בתנור או על פלטה, אזי צבעה הופך לחום כהה והקרקעית מתקשה, זה נקרא קעה. יש האופים את הקובאנה בישול מלא לפני השבת ומחממים רק בבוקר. הקובאנה נאכלה בתימן במשך כל ימות השבוע והוכנה בצורה מיוחדת לשבת אצל יהודי צנעא וצפון תימן, ואילו בארץ ישראל נאכלה בסעודת בוקר שבת. כמו כן, במהלך תפילת השחרית של שבת היו שנהגו לצאת מהתפילה לאכילת הקובאנה. מנהג זה עורר פולמוס בין הרבנים. ישנם כמה סוגי קובאנות. קובאנה מפתלה, הבצק רך אוורירי ומעובד עם הרבה שמן או חמאה. רבים מוסיפים לקובאנה זו סוכר או דבש. קובאנה זו נאכלת בסעודה חלבית. לעתים מטבלים אותה בזרעי קצח. נהוג לאכול את הקובאנה כשלעצמה או עם תוספות כגון עגבנייה מרוסקת, זחוג, ביצה שלוקה, סמנה, חילבה או מוצרי חלב. קובאנה רגילה, הבצק יותר קשה עם פחות שמן וטעמה ניטרלי למדי, נהוג לאוכלה בסעודות בשריות. יש התומנים בתוך הבצק נדחה בשר במשך כל ליל שבת בתקופת החורף. קובאנית, בשונה מהקודמות, קובאנית נאפית בתבנית חד פעמית פתוחה בתנור, ולכן מתקבל טעם שונה לחלוטין שמזכיר לחמנייה. ואנחנו עוברים אל הזום, תבשיל על בסיס גבינות, אשל, קמח, סמנה ותבלינים. הוא נאכל בין היתר בצאת יום הכיפורים ומוסיפים לו חתיכות לחם גסות. זום כאמור נקרא גם מתית וגם נשוף. הוא תבשיל חלבי מהמטבח התימני. הזום הוא נזיד ארומטי מסביע וקל לעיכול. רבים נוהגים לאוכלו כאמור בעת שבירת הצום. בתימן הוא נאכל לארוחת בוקר, התבשיל סמיך, חמצמץ ומעט פיקנטי. ומה עם מרכיביו של הצום? מרכיביו הם מים, חלב ומעט קמח, לעתים מוסיפים גם חתיכות לחם יבש, במקור נוספו חתיכות הלחם כדי לנצל לחם לא טרי. למאכל מוסיפים זחוג, חמאה, בתימן סמנה, חמאה מאושנת, שמנת או לבן, מיץ לימון וזעתר או תימין. יש המוסיפים גם את התבלין התימני חווייג' המשנה צבעו לצהוב. יש המוסיפים לתבלין בורגול במקום לחם. כשנעשה עם לחם נקרא גם בשם הכולל פתות. קיים דמיון מסוים בין מרכיביו למרכיבי המטבל הבבלי העתיק כותח. שנדבר עליו כנראה בהמשך עם העדה הבבלית, המכונה העדה העיראקית כמובן. יהודים דתיים יברכו עליו שהכל נהיה כדברו, כאשר אין בו פירורי לחם. וכשיש בו לחם, יברכו בורא מיני מזונות, מאחר שחתיכות הלחם פחותות מכזית, ובנוסף איבדו את צורתן המקורית על ידי הבישול, הסמנה שהזכרנו אותה כל כך הרבה, הגיע הזמן לדבר גם עליה באופן ספציפי. אז הסמנה היא חמאה שמוסיפים למאפים ולזום המשמשת גם כמטבל. סמנה, יש ההוגים סמנה בערבית, היא חמאה מזוקקת הנמצאת בשימוש במטבח התימני בפרט ובמטבחים הערביים בכלל. במהלך תהליך הזיקוק מוציאים את חלקי החלב המוצקים מהחמאה, חלבונים וסוכר חלב, פעולה המאריכה את חיי המדף של הסמנה וכמוכן הופכת אותה לתוסף מזון שאינו אלרגני. במטבח התימני מוסיפים את הסמנה לתבשילים שונים, ובייחוד נפוץ השימוש שלה בהכנת פתות וכתוסף לקובנה. אז אופן ההכנה של הסמנה הוא כזה, את הסמנה מכינים בשני שלבים. בראשון ממיסים חבילות חמאה בסיר ומסירים את השכבה העליונה של הקצף המתהווה תוך כדי בישול. בשלב השני, לאחר שהקצף נעלם כליל, שופכים את תכולת הסיר המסונן לצנצנת וסוגרים היטב. לעתים, כדי להעניק לסמנה טעם, מוסיפים גרגירי חילבה כלואים. לקבלת טעם מאושן, שופכים את החמאה המותכת לצנצנת שישנו בתוכה זמן קצר קודם לכן, ענף כלוי של עץ דודינה, ככל הנראה דודנה דביקה בערבית, או גפן. הזלביה, לביבה תפוחה שאוכלים עם אבקת סוכר או עם חריף. הזלביה נקראת גם קורץ בקרב יהודי תימן וזנגולה בקרב יהודי עיראק. הוא מאכל מתוק עשוי מבלילת קמח חיטה, מטוגן בשמן עמוק ולרוב נספק בסירופ סוכר. קצת יכול להזכיר את הצ'ורוס ככה במבט דמיוני. נהוג לעצב את הזלביה בצורת בגלה ובצורות מעגליות. המאכל נפוץ מאוד בתת היבשת ההודית, במדינות כמו הודו, פקיסטן, סרי לנקה, נפאל ובנגלדש, וכן במדינות רבות במזרח התיכון, כגון לוב, איראן, עיראק, ירדן, סוריה, לבנון, טוניסיה, אלג'יריה, מצרים, וכמובן גם בישראל. המאכל נפוץ מאוד במהלך חודש הרמדאן בקרב המוסלמים, בחגיגות הדיואלי בקרב הינדים ובקהילות נוצרים, בחג ההתגלות ובחג הפסחה. בקרב יהודי תימן ומדינות נוספות במזרח התיכון נחשבת הזלביה כמאכל מסורתי לחנוכה ולשבועות. ברכתה של הזלביה בדומה לסופגניה היא ברכת בורא מיני מזונות. בקביעות סעודה צירוף הבצק שלה לשיעור חלה תלוי במחלוקת הפוסקים. סבאיה. הסבאיה הוא מאפה בצק עשוי מקמח לבן, שמרים יבשים, מים, סוכר וקורת מלח. הסבאיה עשויה משכבות בצק עגולות המונחות זו על זו ומופרדות באמצעות שמן. הן נאפות על מגש עגול הנקרא סהן בטמפרטורה בינונית במשך 40 דקות. טעמה של הסבאיה מתיקות מעודנת. נהוג לאכול את הסבאיה בשבת בבוקר לצד ביצים, רסק עגבניות וסלטים אחרים. כדי להשאיר את טעמה, יש הנוהגים להוסיף לה גרגירי קצח או חמאה מאושנת הנקראת בלשון יהודי תימן. כן, ידעתם? כנראה שגם ניחשתם, סמנה. אני חושב שסמנה היא חלק מאוד מאוד חשוב במטבח התימני, כפי שאנחנו הבנו עד עכשיו, כי עד כמה שאני זוכר, הזכרתי את הסמנה בכל המאכלים שדיברתי עליהם מההתחלה ועד הרגע הזה. מקור הסבאיה. מאכל זה היה נאפה רק בקהילות מעטות ונחשב פחות מוכר בקרב אוכלוסיית יהודי תימן. הוא נחשב למאכל חגיגי הנשמר לאירועים מיוחדים כמו חגים ושבתות, וזאת בשל תהליך הכנתו הארוך יחסית. זחוג או סחוג עם סמך הוא ממרח חריף מפלפלת צ'ילי שמקורו במטבח התימני. ישנם מספר סוגים של זחוג. המוכרים שבהם הם הזחוג האדום שעשוי מפלפלים חריפים אדומים מיובשים והזחוג הירוק אשר בניגוד לאדום מכיל פלפלים ירוקים טריים ועשבי תבלין. אם כי יש המכינים גם אותו מפלפלים מיובשים. זחוג מקורו במילה העברית שחוק, שבהגייה תימנית הופך לזחוג, מאחר שהכנתו כוללת שחיקה של הפלפלים במזחיגה. המזחיגה היא סוג של אלי ומחטש שעשויים גרנית או בזלת, המחטש רחב ושטוח מהצורה המקובלת, והאלי דומה לחלוק נחל, ומשתמשים בצידו הרחב בניגוד לאלי הנפוץ. הזחוג הירוק עשוי מתערובת של פלפלים ירוקים חריפים עם כוסברה, שום ותבלינים שונים. זחוג אדום נעשה מפלפלים אדומים מיובשים, שום, תבלינים ושמן, ויש המוסיפים מעט חומץ, אך אין זה כלול במתכון המסורתי. זחוג חום הוא זחוג ירוק בתוספת עגבניות. ניתן להכין זחוג בו החריפות מועטה על ידי שימוש מועט בפלפלים חריפים ביחס לשאר הרכיבים, למשל על ידי הוספת פלפלים שאינם חריפים. ממרחים דומים ממטבחי העולם הם האריסה. חילבה. החילבה עשוי מגרגירי חילבה תכונים, מכוסברה ומלימון ומשמש כמטבל, ממרח או כתוספת למרק. גרגירנית יוונית, זהו שמו המדעי של החילבה, או גרגירנית חילבה. בקיצור, חילבה היא מין צמח חד שנתי מתת משפחת הפרפרניים. זרעי גרגירנית החילבה משמשים כתבלין וכצמח מרפא. פרחי הצמח לבנים, הגבעולים זקופים ומעט צעירים, הזרעים צהובים ותרמיליהם מאורחים. סוג הגרגירנית כולל כ-130 מינים ומוצאו בדרום מזרח אירופה ובמערב אסיה. הגרגירנית היוונית נפוצה בעיקר במערב אסיה, בצפון אפריקה ובמזרח התיכון. ההיסטוריה של החילבה. עדויות של השימוש בצמח זה למטרות רפואיות מופיעות כבר במצרים העתיקה ובתרבויות קדומות נוספות כמו סין, בעיקר למטרות הגברת הפוריות הגברית, הורדת חום וריפוי בעיות בכליות, כמו גם בתקופות מאוחרות יותר ברפואה היוונית והרומאית. בתקופת ימי הביניים היה צמח נפוץ כגידול חקלאי בארץ ישראל. אסף הרופא, כמו חזל, מזהה גם הוא את הטילטן עם צמח הגרגירנית היוונית. על פי דבריו, הצמח משמש לריפוי שיעול ותחלואי ריאה שונים, לחימום כללי ואף לריפוי רעלים והקשות. זרעי הגרגירנית היוונית נקשרו למגפת האי קולי, אשר פגעה בעיקר בגרמניה והביאה ב-2011 למותם של 52 אנשים, ככל הנראה עקב משלוח זרעים נגוע שמקורו במצרים. השימושים לזרעי הגרגירנית היוונית הם שימוש קולינרי להכנת חילבה או כתבלין, והעלים משמשים כצמח מרפא. במטבח התימני כאמור ובמטבח הקוצ'יני משמש צמח החילבה להכנת מטבל. את מטבל החילבה מכינים על ידי השריית גרגירי החילבה למשך לילה במים, נהוג להחליף את המים כשניים עד שלוש פעמים. אחר כך מסננים את הגרעינים ומכניסים לבלנדר ביחד עם כמון, שום ולימון, ויש המוסיפים גם פפריקה חריפה או סחוג, ומקציפים עם קצת מים עד קבלת קציפה יציבה. את מטבל החילבה נהוג לאכול עם פיטה תימנית, סלוף או עם לחוך ביחד עם מרק תימני. ישנם הנוהגים לאכול אותו כתוספת לג'חנון ולקובנה. ניתן להכין מזרעי הצמח התכונים תבלין המשמש בעיקר במטבח המזרח התיכוני להכנת מטבל חילבה, ומהווה חלק מתערובת הצמחים שמהם מכינים את תבלין הקארי ההודי. יחד עם מנגו משמש צמח החילבה להכנת רוטב האמבה ומעניק לו את ריחו וטעמו האופייניים. הצמח הוא תבלין נפוץ מאוד במטבח ההודי וידוע גם בשם מתאי. העלים היבשים ידועים בשם קסורי מתאי, על שם העיר קסור בפקיסטן של היום. במטבח הפרסי משמשים עלי הצמח כירק מאכל ובתבשילים כמו חורשת זבזי, שם מוכר הצמח בשם שנבלילה או לפעמים שמבלילה. הגרגירנית היוונית משמשת בהכנת תחליף זו לסירופ מייפל. ריח הגרגירנית המופרש בזיעה ובשתן מתואר בספרות הרפואית כריח מייפל. בתקופה העתיקה, כמו שאמרנו, שימשה גרגירנית בתור צמח מרפא במצרים ובסין. בתקופה הקלאסית הופק מן הצמח סם להרגעת דלקות ונפיחויות. בימי הביניים השתמשו בצמח לחיזוק כללי, לפתיחת סתימות בדרכי השתן, להמסת אבנים בכליות ולטיפול בדלקת פרקים. כמו כן שימש הצמח לריפוי פצעים, מחלות עור ולשיפור מראה השיער. ברפואה העממית בימינו משמשים זרי הצמח להרזיה, להורדת רמת הסוכר בדם וכסם משתן. שמן המופק מהזרעים משמש גם הוא להרזיה. בזמננו הצמח משמש ברפואה העממית לשימושים כלליים שונים. הבדואים בנגב משתמשים בזרעי הגרגירנית לחיזוק נשים הרות והגברת ייצור החלב לאחר הלידה, ריפוי כאבי בטן וטיפול בסכרת. פלחים ערבים שבפי מכונה הצמח חנדקוקה עושים בו שימוש כצבע לאיפור, למאכל ולתבלין. ובאזורי עיראק ואיראן משמש הצמח אף לטיפול בבעיות לב ומעיים. במינון הרגיל במזון גרגירנית היא כנראה בטוחה. עם זאת, במינונים גבוהים הגרגירנית עלולה לגרום לתופעות לוואי ואף לתגובה אלרגית אצל אנשים מסוימים. לא מומלץ לתת תוספי גרגירנית לילדים. תופעות לוואי אפשריות הן שלשול, בחילה ולעיתים נדירות סחרחורת וכאבי ראש. מינונים גבוהים עלולים גם לגרום לנפילה מסוכנת ברמת הסוכר בדם, שזה ההפך ממה שעושה המינון הנכון שהוא מוריד את רמת הסוכר בדם. דווח גם על מקרים של רעלנות לכבד בקרב אנשים שלקחו תוספי גרגירנית לבד או בשילוב עם צמחי מרפא אחרים. גרגירנית במינונים הגבוהים הנמצא במזון אינה בטוחה לשימוש בקרב נשים בהיריון, שכן היא נקשרה לסיכון מוגבר לפגמים מולדים בחיות ובבני אדם. עדיין חסר מידע לגבי הבטיחות בצריכת גרגירנית בזמן ההנקה. זוכרים? גרגירנית חילבה. המרכז הארצי לבריאות משלימה ואינטגרטיבית של המכונים הלאומיים לבריאות בארצות הברית ערך סיכום על האפקטיביות הרפואית של הגרגירנית היוונית. בסיכום נכתב כי יש מעט עדויות איכותיות על התועלות הרפואיות של הגרגירנית, אך לא מעט עדויות לנזקים האפשריים שלה. מספר קטן של מחקרים הציע שהגרגירנית מפחיתה את רמת הסוכר בדם לאנשים חולי סוכרת או סוכרת סמויה, אך רוב המחקרים האלה לא היו באיכות גבוהה. עדיין לא ברור אם גרגירנית יכולה להגביר את תנובת החלב של נשים מניקות, זאת משום שיש מחקרים לכאן ולכאן. העדויות לגבי מצבים רפואיים אחרים מוגבלים לכדי להגיע למסקנה כלשהי. יש מיעוט של ראיות שהגרגירנית היוונית מועילה רפואית, והראיות הקיימות הן באיכות נמוכה. הצמח אינו מומלץ לצריכה על ידי נשים בהיריון, כי צריכתו בכמויות גדולות עלולה לגרום להפסקת ההיריון. זרעי הגרגירנית היוונית מכילים אלקלואידים שונים ובעיקר טריגונלין. על הטריגונלין טעם וריח ייחודיים שהם המקור לריחו וטעמו הייחודי של הצמח. כמו כן מכיל הזרע ספנונינים וסטרואידים בהם משתמשים לייצור תרופות. פלבונואידים, שמנים ריחניים, חומצות אמינו חופשיות, ויטמינים, בעיקר A, B ו-C, ומינרלים כמו סידן וברזל. מחקרים בדקו את השפעת הצמח בהורדת כולסטרול וטריגליצרידים, הפחתת רמות הסוכר בדם ושיפור הומאוסטיז של גלוקוז בדם. הגרגירנית או החילבה די שנויה במחלוקת בין חוקרי הרפואה לבין אותם משתמשים עממיים. אז העצה שלנו היא להשתמש בצורה זהירה וכמותית, לא להגזים עם זה. כי אי אפשר לדעת באמת מה יכול לקרות ממשהו שאתה משתמש בו בהגזמה. אבל זה גם תקף לגבי דברים, לגבי מאכלים אחרים כמובן. לכן, בואו נמשיך ונשתמש בחילבה כמו שהשתמשו בה עד היום. ומה שמועיל ברפואה והוכח כמועיל, תעשו, ומה שלא, אז לא. אנחנו ממשיכים מאכיל באל החווייג' או החווייג' בערבית זה מצרכים. הן חווייג' זה שתי תערובות תבלינים תימניות מסורתיות המשמשות האחת לטיבול מאכלים, לרוב בשריים כמו מרק בשר וקציצות, והשנייה לטיבול קפה. חווייג' לקפה, תערובת תבלינים המיועדת לטיבול קפה שחור, קפה גישר, זהו משקה תימני מבוסס על קליפות הקפה, או תה. מקובל לערבב את החווייג' עם אבקת הקפה לפני ההכנה. הכמות המקובלת היא כ-5% חווייג' יחסית לקפה. תערובת טיפוסית מכילה כפית הל תחון, כפית קינמון תחון, כפית ציפורן תחונה, כפית זנגוויל, כפית אגוז מוסקט, וניתן לשנות ולהוסיף מרכיבים אחרים כמו קימל תחון. כיוון שלחלק מהמרכיבים יש טעם דומיננטי ומשתלט, בעיקר לציפורן וליגוז המוסקט, כדאי להתאים את הכמויות והפרופורציות ולשנות לפי הטעם. לדוגמה, שתי כפות, לא כפיות, שימו לב, שתי כפות של זנגוויל, כפית או שתיים של הל, חצי כפית עד כפית קינמון, רבע כפית ציפורן, רבע כפית אגוז מוסקט, חווייג' למרק. חווייג' למרק משמש בעיקר לטיבול מרקי בשר וירקות, אך יכול לשמש גם לטיבול מאכלים נוספים כמו אורז. תערובת טיבולית של חווייג' למרק מכילה שתי כפיות קורקום תחון, שלוש כפיות גרעיני כוסברה תחונים, אחד כפית הל תחון, שלוש כפיות כמון תחון, שתי כפיות פלפל שחור תחון. באזורים שונים בתימן הוסיפו גם כף גרגירי חילבה, כן? אותה חילבה שדיברנו עליה מקודם, וזו מופיעה ברשימת התחולה של תבלינים המשווקים בישראל. והפתות, פתות הוא מאכל מהמטבח התימני. הפתות עשוי חתיכות לחם, לרוב סלוף או מצה. סוגי הפתות, יש לנו פתות בשרי. הפתות הבשרי הוא חתיכות לחם מבושלות או מושרות בתוך מרק תימני. הפתות החלבי, יש המבשלים את הפתות עם מוצרי חלב כמו אשל ושמנת, ואז נקרא לו, כמו שאמרנו מקודם, אם אתם זוכרים, בחלק מהקהילות, זום. גרסה אפשרית לפתות היא הכנתו מהמלאוח או ג'חנון. את פיסות הבצק אופים או מתגנים. לעתים, מערבבים את פיסות הבצק בעת הטיגון עם ביצים וגבינות. יש המבשלים פתות בחלב חם, ביצים, חמאה ודבש. בחג הפסח מכינים פתות ממצות. שם המאכל בערבית פתות. יוצרי תימן רגילים לשייך לפועל פתת המקראי, פתות או תפתים. אסידה או אציד. בערבית בתרגום לעברית דייסה. הוא מאכל לעשוי מקמח שעורה ירוקה, דורה ירוקה או חיטה. אסידה נאכל במדינות ערביות וצפון אפריקאיות רבות ופופולרי במיוחד בלוב, בתוניסיה, בערב הסעודית, באריטריה, באתיופיה, בסודן ובתימן. תבשיל זה היה נפוץ בקרב עדות המזרח ונאכל עד היום על ידי יהודי לוב, יהודי תוניסיה ויהודי תימן. התורה בספר ויקרא, פרק ב', פסוק י' מפרטת כי על מנחת הביקורים להיות אביב קלוי באש, גרש קרמל, גרש פירושו קמח קלוי וקרמל פירושו שעורה רכה. לכן מתרגם הרב סעדיה גאון את המילה גרש קרמל בתרגום התורה לערבית יהודית כגריש מן אלהרף, שהוא קמח שעורה ירוקה קלויה, ממנו עושים עצית. המאכל נקרא אסידה בקהילות צפון אפריקה, עצית בניב דרום ערבית, ג'רישה בניב צפון אפריקאית, וגרסה דה שעורה בסורית. שלבי ההכנה. את העצית מכינים באמצעות הרתחת הגרעינים בעודם שלמים במים רותחים, ייבוש במשך שבוע או שבועיים, כליה במחוות על אש קטנה ואז תחינה לקמח. קמח השעורים המתקבל לעיסה נחשב לטוב ביותר מבחינת הטעם, אך נדרשת הרבה עבודה כדי להסיר את הציקלונים והשיבולים מעל הגרעינים לפני שתוכנים אותם לקמח. יוצקים בבת אחת מים רותחים על כמות שווה של קמח ולשים במשך 10 דקות רצופות. אין בישול נוסף. נהוג לאכול את העסית עם האצבעות ללא שימוש בסכום ולטבול במרק או בסירופ מתוק. מגישים את העסית בדרך כלל בצלחת גדולה ויוצרים שקע בעיסה כדי שיחזיק קצת מהנוזל. עסית נאכל כחלק מהארוחה עם מרק ובשר לצד ירקות טריים או בצורת כינוח חלבי עם חמאת סמנה או גיא. עסית מתוק נפוץ במיוחד במטבח הלובי ונהוג כמאכל לשבועות. את החמאה נאכלת עם עסית נהוג להחסן בצנצנת אטומה עם עלי גפן כדי להוסיף לטעם. ייתכן שבימי קדם העסית נאכל גם עם שמן זית. בתימן השתמשו לרוב בקמח דורה להכנת העסית, מכיוון שהיה מצוי שם יותר מסעורה או חיטה. הג'אלה. ג'אלה היא תקרובת פירות ופיצוחים שנהוג להגיש בשבתות וחגים ובשמחות. התרוש היא תערובת גנים ופיצוחים תלויים, גרעיני תירס, סומסום, עדשים, גרעיני חמניה, דלעת וכדומה, שיש שמכנים כיום בטעות תערובת ג'אלה. התאוהם הם גלעיני משמש והפרסק המקולפים, מושרים מספר ימים במים כדי לטפל ברעילותם, ציאנית, כן, ומרירותם, ולבסוף נקלים ממלח וחווייג' מרק. דוקה היא החרוסת התימנית, בעוד שעסית, אשר לפעמים מעיתים עסית, כמו שאמרנו, היא התוספת לקופתאות סולת ומרק, שלעיתים מגישים עם זום. ברק הבשר התימני הוא מאכל מפואר, מסביע, אולטימטיבי, מפנק ומנחם, מחמם ומחזק. מתאים לכל עונות השנה, אבל הכי מתאים לחורף קר, ולא קשה להכין אותו. ברק הבשר הוא מהמאכלים המזוהים ביותר עם המטבח התימני, ונחשב למעדן בלתי רגיל. אבל בניגוד לכמה מאכלים תימניים אחרים, הוא קל מאוד להכנה. הבסיס פשוט, נתחי בשר קטנים בבישול ארוך עם בצל מטוגן, שום, עגבנייה, תפוחי אדמה ותבלינים. התבלין החשוב ביותר הוא חווייג' למרק, תערובת שמכילה, כמו שאמרנו מקודם, קורקום, כמון, הל, ציפורן, אגוז מוסקת וקימל. אפשר להרכיב לבד, אבל עדיף וקל יותר למצוא תערובת מוכנה. יש כאלה שנוהגים לבשל את המרק במשך שעות רבות, אבל עם חתיכות הבשר קטנות ויש לכם קיריים טובים, אין סיבה לבשל יותר משעתיים, מקסימום שלוש. ההגשה המסורתית עם רוטב חילבה, סחוג ירוק, פיתה צלוף תימנית והרבה ירק טרי. הכל אפשר להכין לבד או לקנות, ובצוק העיתים גם כמה פיתות טריות וסחוג מהסופר יסגרו פינה. אז יש גם תבשיל זנב שור, ובמיה בעגבניות, ועוד כמה מאכלים שאולי לא דיברתי עליהם, אבל כך או כך, אפשר סוף סוף להסיר ולזרוק את המשפט הלא נעים בעליל שהתימנים אוכלים רק בצק. כי עובדה, זה לא נכון, ויש להם מטבח עשיר מאוד, טעים מאוד ומפואר, מעבר למאכלי הבצק שכולם מכירים, שטעימים מאוד, אבל הם לא היחידים שיש. ויש גם פתיר, שהם מעין עוגיות שאיתן סוגרים את הצום של כיפור, או פותחים איתן את הבוקר עם קוסטה. יש את הקאח התימני שנקרא סולע או קעדיד, שזה עוגיות מתוקות מצוינות עם הקפה של הבוקר, או תה, למי ששותה תה בבוקר, כמוני. יכול להיות, שיש עוד פריט או שניים שלא דיברתי עליהם. אשמח מאוד אם תספרו לי עליהם באמצעות המייל shalom.ymin@gmail.com. ככה אולי אתוודע לעוד מאכלים שלא דיברתי עליהם בעידה התימנית. וככה הגענו לרגע שבו צריך להיפרד כדי ללכת להכין עוד פרק בנושא מאכלי עדות. כמובן שלא אגלה לכם על איזו עדה יהיה הפרק הבא, אבל בטוח שהוא יהיה מעניין וטעים. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הנוכחי, ואם יש לכם הערות, בקשות או כל דבר שעולה על רוחכם, אשמח לקבל באמצעות המייל שאמרתי קודם, וגם נמצא בקישורים של הפודקאסט. אז כמו שאמרנו, הפודקאסט הזה נמצא ברוב הפלטפורמות המוכרות שמשמיעות פודקאסטים, לרבות ספוטיפיי ואפל ואייקאסט ויוטיוב, ועוד, כל פעם אני מוסיף עוד מקום שבו אפשר להאזין לפודקאסט הזה בכל צורה אפשרית, בדרך לעבודה, בחזרה מעבודה, בבית, בלימודים, בכל מקום. וזהו להיום, שיהיה לכם רק טוב, ולא להפסיק לעולם לחשוב ולהכין אוכל מצוין וטעים לגוף והנפש, כי מה אנחנו צריכים יותר מזה. שלום ולהתראות לכם, ממני שלומי ימין, פודקאסט אוכל. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלומי ימין.